היום אנחנו מארחים את עורך דין יעקב אפשטיין. הוא בעלים של משרד עורכי דין שמתמחה במקרקעין ועומד בראש ומנהל את קבוצת הרכישה של דגל התורה בשכונת רמת אברהם בבית שמש. שלום לך, יעקב.
שלום רב.
מה זה אומר בעצם קבוצת רכישה?
שאלה מצוינת. קבוצת רכישה התארגנו שאנשים לבנות את הדירות בעצמם. המטרה של ההתארגנות היא לחסוך בכסף ולהרוויח בעצם את הרווח היזמי, ובכך בעצם להוזיל את מחיר הדירה. לעתים הקבוצה מתאגדת כעמותה, לפעמים היא מתאגדת בהסכם שיתוף, שבה הרוכשים יחד את הקרקע, ומתחייבים בהסכמים אחד כלפי השני, כל הרוכשים יחד.
קבוצת רכישה סטנדרטי תמיד עומד מאחוריהם בעצם מארגן?
תמיד. תמיד יש מישהו שמקבץ את כולם. כלומר, ייתכן מצב שכמה חברים יתארגנו יחד ורכשו קרקע, וזה גם ייחשב כקבוצת רכישה, אבל ברוב המקרים מדובר במארגן שמוצא את הקרקע, מארגן את, דואג לכל אנשי המקצוע, מוצא את הקונים, ומאגד את כולם כקבוצת רכישה.
אוקיי, אז אתה בעצם אומר, זה יכול לקרות מקרים שכולם יתאגדו, פתאום כמה אנשים ביחד והתארגנו, אבל בדרך כלל תמיד יהיה את המארגן, מה זה, סוג של יזם כזה, לא?
בהחלט. האמת הוא שכיום החוק קצת השתנה, אז המארגן בדרך כלל הוא לא זה שיבנה בפועל את הפרויקט, אבל מי שבונה בפועל את הפרויקט הוא בעצם התפקיד היזם. הוא עושה את אותם פעולות, רק קוראים לו מנהל קבוצת רכישה.
אוקיי, אז בעצם אתה אומר, המארגן בסופו של יום התפקיד שלו זה כמו יזם כמעט לכל דבר ועניין, מעבר לתשלומים שזה כל הקבוצה משלמת בעצם.
כן, הוא החל לדאוג לתרי בנייה, לדאוג לכל אנשי המקצוע, הוא ידאג למימון, כלומר, הוא יפנה לכולם, ידאג לכל הפרטים הקטנים, אליו פונים בכל שאלה, הוא בעצם קבלן לכל דבר, התפקיד מנהל.
מחר בעצם מציעים לי להצטרף לקבוצת רכישה. איך אני יודע שאני יכול לסמוך על זה? איך אני יכול לדעת שאני לא אפול בפח? כאילו, איך אני באמת יודע שזה משהו שאני בסוף אקבל את הדירה שלי?
אתה בעצם מתייחס לכך שיש שם בשוק, שם לא הכי טוב לקבוצות רכישה. אז בקבוצות רכישה יש סיכונים ויש סיכויים. יש תועלת מול נזק. בגדול, לפני שנכנסים לקבוצת רכישה, חובה להתייעץ עם אנשי מקצוע שמבינים בקבוצות רכישה ויכולים לבדוק את כל הפרטים הקטנים, החל מהדוח אפס, מי היזמים, מי
מה זה אומר דוח אפס?
דוח אפס זה הדוח עלויות של הפרויקט, שבעצם שמאי בדרך כלל מכין את הדוח אפס, וניתן לדעת מראש, בהשערה כמובן, מה יהיו עלויות הפרויקט. החל מעלויות הקרקע, שייתכן שזה משוער לפני, ועד כמה יעלה קבלן, כולל כל היועצים וכל ההוצאות הנלוות. בלי דוח אפס, לא ניתן להתקדם. בנוסף, בעת הבדיקה, אנחנו נבדוק מי הם המארגנים, האם המארגנים יש להם ניסיון בתחום או שלא. אם אין להם ניסיון, זה סיכון. אנחנו גם נבדוק את שאר התוכניות, והאם באמת מוכרים כאן דירות אמיתיות שניתן לבנייה, או ספקולציה, שינויי טבע וכדומה.
בעצם, דיברנו קודם על המארגן. כל אחד יכול להיות מארגן יזם של קבוצת רכישה?
בהתאם לחוק, כיום, כל אחד יכול לארגן קבוצת רכישה, אין מגבלה. ישנה הצעת חוק שהוגשה בעבר לגבי שינוי המצב בשוק, כדי לוודא שהמארגנים יש להם ניסיון. למרבה הצער, בגלל שהתחום פרוץ, בעבר וגם כיום ייתכן שיש מספר רב של מארגנים או
דיברנו מקודם על המארגן של קבוצת רכישה. כל אחד היום יכול להיות מארגן, יזם של קבוצת רכישה בעצם? כל אחד, מחר אני מחליט בבוקר שאני רוצה להיות מארגן של קבוצת רכישה, אני יכול להיות מארגן?
התשובה היא כן. למרבה הצער, כן. ובעצם התוצאות בהתאם. בשנים האחרונות, בגלל שאין הסדרה בשוק של מי יכול להיות מארגן, בעצם אנשים ללא ניסיון, ללא יכולת, מארגנים קבוצות רכישה, אנשים נותנים בהם אמון, את הכסף שלהם, ובעצם קבוצות רבות נתקעות. ולפיכך, בגלל המארגנים האלה, נוצר שם רע בשוק.
אז בעצם אתה אומר, זה משהו שהוא בעייתי, וזאת שערוריה שכל אחד יכול פשוט יום אחד לבוא, להגיד שהוא מארגן קבוצה, ובעצם לסכן כל כך הרבה אנשים, וזה בעצם השם הרע של הקבוצות רכישה. אז בעצם, אם מציעים לי להצטרף לקבוצת רכישה מעבר לבדיקה, אתה אומר, חשוב מאוד לבדוק ותק, לבדוק זמן, לבדוק מי המארגן, האם הוא מוכר, האם הוא לא מוכר, לא שזה תמיד עוזר, כן? אנחנו יודעים על כמה מקרים שלמרות שהיה פרסומות בכל זה, בסוף היו הרבה בעיות גם אחר כך. אבל אתה אומר תמיד לבדוק בסופו של יום מי האיש.
לגמרי. היה הצעת חוק לפני שנה או שנתיים להסדיר את התחום ולוודא שיזמים, או לא יזמים, בעצם מארגני קבוצות רכישה הם רק אלה בעלי ניסיון. למרבה הצער, אנשים נופלים בפח ויש מארגנים ללא ניסיון, ואנשים שמים בהם את יהבם, את כספם והתוצאות בהתאם. אגב, חשוב לדעת שבקבוצות רכישה בממוצע לוקח יותר זמן מאשר רכישה אדומה מקבלן.
אז מה זה אומר יותר זמן? כאילו, אם מקבלן, זו דוגמה, קניתי דירה ומבטיחים לי תוך 3 שנים, כמה זמן הממוצע בקבוצת רכישה?
4-5 שנים.
זאת אומרת, אם יש מארגן שאומר לכם, תקשיבו, תוך 36 חודשים הדירה שלכם תהיה מוכנה, אז תבדקו טוב 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 שאתם לא נופלים פה בפח.
לבדוק היטב. צריך לבדוק בכלל אם ניתן לקבל יותר בנייה כפי שהוא מבטיח, או שהוא מוכר דירות לא קיימות על דעת זה שהוא יעשה שינוי תב"ע ויוסיף דירות. אלה קבוצות שנתקעות, קבוצות שזה סיכון להצטרף אליהם. צריך איש מקצוע שיבדוק היטב את כל הפרטים הקטנים לפני שנכנסים לקבוצה.
בעצם קבוצת רכישה זה ההחלטות והכל. איך זה מתבצע? זה סוג כמו של ועד בית שיושבים כל הדיירים באספת ועד ומגיעים להחלטה. איך זה עובד? מה הגדר של הקבוצה?
היא בהחלט עובדת כמו ועד הבית, רק כמובן בהיקפים הרבה יותר גדולים. אני כן אחלק את התשובה שלי לשניים. יש עמותות רכישה ויש קבוצות רכישה שמתאגדות בהסכם שיתוף. עמותות רכישה, בעצם כל חברי העמותה, יש להם פגישה פעם בשנה, שבה הם מחליטים את ההחלטות הגדולות שמוצג בפניהם, שוועד העמותה מציג בפניהם. כמובן, ועד העמותה זה הגוף שנבחר על ידי האספה הכללית, והם אלה שהם בדרך כלל מורשי החתימה, ואלה שמנהלים ברקע את הקבוצת רכישה. בדרך כלל בעמותות רכישה גם סוחרים חברה חיצונית שמבצעת את הניהול היומיומי, והחברי ועד מפקחים על חברת הניהול. במקרה שקבוצת רכישה שהתאגדה בתחת הסכם שיתוף, בדרך כלל החברים או המארגן בוחרים מי יהיה חברת הניהול. לפעמים המארגן יכול להיות חברת הניהול, למרות שיש בזה איזשהו עניין מיסוי, או הם מביאים חברת ניהול אחרת, שבעצם מנהלת, ויכול להיות שיש לה גם את הסמכות חתימה.
החברת ניהול בעצם היא זאת שמביאה את היזם, ואת הקבלן ואת כולם?
כן, חברת הניהול תפקידה לדאוג לכל היועצים, החל מאדריכל ויועצי קונסטרוקציה, ועד היתר בנייה, מימון, ולהביא קבלן, לחתום איתו על חוזה ולהתקדם לבנייה, ועד אפילו מסירת הדירות ודאגה לכל פרט ופרט.
בעצם לפי מה שאתה אמרת, שכולם מקבלים את ההחלטות יחד, בדומה לבד בית, אז כל אחד בעצם בקבוצה, בשביל גחמה כלשהי, יכול לתקוע או לעכב את הפרויקט?
שאלה מצוינת. כדי להימנע מכך שרוכש בודד יכול לתקוע את הפרויקט, ולגרום נזק לכל שאר הרוכשים, אז בהסכם שיתוף, במקרה של קבוצת רכישה שהתאגדה בהסכם שיתוף, בדרך כלל נקבעים החובות והזכויות של כל שותף. יש שם גם חובות. אדם חייב לשלם בזמן, אם הוא לא ניתן למכור לו את הדירה, ניתן לקנוס אותו. כל מיני כלים שניתנים למנהלים של הקבוצה, כדי לוודא שכולם ישתפו פעולה ולא יגרמו נזק לאחר. אותו דבר גם קורה בדרך כלל בתקנון של העמותה. גם שם ייקבע מה יקרה במקרה שאדם שלא משתף פעולה. והיו מקרים, וזה קורה, שנדרש למכור בכוח דירה של מישהו, מישהו שלא משתף פעולה, מוכרים לו את הדירה.
מחזירים לו את הכסף שלו אחר כך?
מחזירים לו את הכסף.
הוא נכנס על זה?
יכול להיות שהוא ייכנס, תלוי אם הוא גרם נזק, לא גרם נזק.
זאת אומרת, זה לא הפרת חוזה קלאסית של 10% פיצוי כמו שקורה בחוזי רכש רגילים?
לא, הוא יכול להיכנס בהרבה יותר. אם הוא יגרום לנזק אדיר לכל הרוכשים, יכול שהוא יפסיד את כל ההשקעה שלו.
למה בעצם קבוצות רכישה בעיקר נתקעות? אנחנו שומעים על המון קבוצות שנתקעו, המון דירות שבסוף לא נבנו, למרות שהבטיחו. מה קורה שם? כאילו, למה זה מגיע למקומות האלו?
צריך לזכור שקבוצת רכישה זה כלי נהדר לחסוך כסף. זה לא שאנחנו עכשיו מפחידים את המאזינים, אבל זה לא שלא כדאי להצטרף. כדאי להצטרף לקבוצת רכישה. המקרים שבהם זה נתקע, זה בגלל שהמארגן לא מקצועי, או שהוא מבטיח לבנות יותר דירות מאשר ניתן לבנות על פי התב"ע בקרקע, ויכול להיות שאין מימון. הכל תלוי באנשי המקצוע, בהיתכנות, בבדיקות המקדמיות, והאם באמת פרסמו והבטיחו הבטחות ריאליות או חלומות באוויר. אם זה מדובר על חלומות באוויר, הקבוצה תיתקע. אם זה דברים ריאליים, אז הקבוצה תצליח. אין מתנות חינם.
איך אני יכול לדעת שזה הבטחות באוויר? פשוט דברים שהם נראים לנו עזיות, כמו לצורך הדוגמה, יגידו לי היום ברמת בית שמש, מביאים לך 3 חדרים במיליון שקל. אתה יודע שזה משהו שהוא לא הגיוני, וזה משהו שלא יכול לקרות, אז אתה יודע פשוט לא להצטרף לזה. למרות שאפילו אם אתה מכיר, יכול להיות המארגן והכל, אם בסופו של יום אתה שומע על מחיר שהוא מדי נמוך, או על דירה שהיא מדי גדולה, לעומת מה שנראה שהגיוני שיהיה במקום שבה מציעים שיבנו את הבניין, אז פשוט לא לגשת. זה בעצם מה שאתה אומר.
בהחלט. גם אם, שוב פעם, אם למארגן אין ניסיון, שהוא לא מוכיח שיש לו ניסיון עבר, או אם הוא... או מדובר בעסקה מורכבת, במקרה שכזה צריך להיזהר. כמובן, אני לא חושב שאדם מן היישוב יכול באמת לבדוק לעומק קבוצת רכישה, אם היא כדאי להצטרף או לא, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע שיכולים לבדוק לעומק את כל הפרטים.
עכשיו, בעצם לקבוצת רכישה יש הנהלה, כמו בעמותה, ועד מנהל?
כן, לקבוצת רכישה, אם זה עמותה, אז יש את הוועד המנהל, ועד העמותה, ואם מדובר ב... אם מדובר בהסכם שיתוף, אז בדרך כלל גם ממנים משקיפים או גורם מטעם הקבוצה שיפקח על על חברת הניהול.
מה הסמכויות של של בעצם של ההנהלה, של הוועד המנהל? הרי בסופו של יום יש חברת ניהול שהיא מתעסקת מול היזם, מול הקבלן, מול ה... כאילו בסוף הוועד המנהל הוא מעל חברת הניהול, הוא נותן לחברת הניהול את ההוראות.
אגב, אלה אחד מהבעיות שגם גורמות לקבוצות להתקע. כשיש מאבקים בין חברת הניהול לוועד המנהל, ואין לוועד המנהל מספיק סמכויות, או חברת הניהול מנכסת לעצמה יותר סמכויות, והמאבקים האלה יכולים לגרום, המאבקי כוח יכולים לגרום לכך שיש חוסר שליטה, והקבוצה תיתקע, או התוצאות יהיו איטיות יותר, או מחיר דירה יעלה, וכדומה.
המחיר בקבוצת רכישה הוא מחיר סופי. אם מציעים לי מחר 3 חדרים בבני ברק במיליון וחצי לצורך הדוגמה, זהו, זה יהיה המחיר?
לא. אם מישהו מבטיח לך המחיר סופי, לא מדובר בקבוצת רכישה. מדובר בקבלן שנותן לך, שמציג את זה כאילו מדובר בקבוצת רכישה, אבל לא מדובר, וייתכן אגב שזה בעיה, כלומר זה גם בעיה חוקית שצריך לבדוק. קבוצות רכישה בהגדרתה אין מחיר סופי. אתה הרי, קבוצת רכישה, אתה קונה את הקרקע, אתה סוחר חברת ניהול שתבנה עבורך, אתה סוחר את הקבלן, אתה הקבלן של עצמך. ולכן, כשבונים, כולם יודעים שהיה מחיר לא סופי. תמיד יכול להיות תוצאות מפה והוצאות משם, תוספת פה, תוספת שם, שדרוגים, הוצאות לא צפויות, וצריך להיערך להכל. כמובן, אם המארגן מקצוען, והוא עשה דוח אפס כמו שצריך, והוא שם בצם, שזה בלתי צפוי, באחוזים ניכרים, ולקחו הכל בחשבון, יש סיכוי מאוד גדול שלא רק שיעמדו ביעד של התקציב, אלא גם אולי יצליחו גם להחזיר כספים בסופו של דבר, אם יעבדו בצורה טובה ויחסכו כסף.
חברי הקבוצה צמודים למדד תשומות הבנייה?
שאלה מצוינת. התשובה היא כן. הקרקע, כמובן, אחרי שרוכשים אותה, איננה צמודה. ההוצאות עבור אנשי מקצוע בדרך כלל צמודים למדד המחירים לצרכן. הסכום שמשמים לקבלן עבור הבנייה יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה.
עכשיו, כשאני קונה, אני ניגש לקנות דירה בחברה רגילה, מקבלן רגיל, יש לי ערבות בנקאית, אני משלם לפי שוברים בנקאיים. וזה בעצם מבטיח את הכסף שלי, כי אם אחר הפרויקט ייתקע, אני פשוט ניגש לבנק עם השובר, בבקשה, תביאו לי חזרה את הכסף ששילמתי, כי אתם ערבים. בקבוצות רכישה גם יש ערבות בנקאית?
בקבוצות רכישה אין ערבות בנקאית. אתה בעצם הקבלן של עצמך. אם אתה משפץ את הבית, מישהו נותן לך ערבות בנקאית? אף אחד לא נותן לך. וכל המטרה הרי שהצטרפות לקבוצת רכישה היא כדי לחסוך כסף, וערבות בנקאית עולה כסף. ולכן, בקבוצת רכישה בדרך כלל אין ערבות בנקאית, למרות שתמיד ניתן לפנות לבנק ולנסות להבטיח את הכספים, אבל יש לזה עלות מאוד גבוהה שלא פתוח שהיא שווה. בדרך כלל, קבוצות רכישה לא יפנו לאפיק הזה. אני לא מכיר קבוצות רכישה שנתנו ערבות בנקאית.
אם מישהו עצמאי מהקבוצה ירצה לפנות לבנק, אין דבר כזה, כי הוא בעצם שותף על קרקע אחת.
אתה בונה עצמך.
בסוף זה שותפים שקנו קרקע ובונים ביחד דירות. צריך להבין את זה. זה לא מישהו שלקח על עצמו את האחריות ואתם קונים ממנו.
נכון, אבל צריך לזכור, בגלל שהקרקע ששייכת לאותו שותף, לאותו רוכש, גם כל שקל שהוא משקיע בקרקע לצורך הבנייה, גם שייכת לו. זה אומר ששקל שהוא מושקע לא נעלם באוויר ובכיס של הקבלן. השקל נמצא בדירה, בבלטה שהוא כבר קיימת. אז זו באמת הערבות הכי גדולה. יש לו את הדירה ויש לה שווי.
יש לו את הקרקע בעצם.
קרקע וכל מה שהוא בנה עד אותו רגע.
כן, שזה בעצם שייך לו, וזה מיד גורר לשאלה הבאה, שבעצם מקבלן, כאשר אתה קונה את הדירה, הדירה בעצם לא שייכת לך. עד הרגע שהיא מוכנה, אז הרבה מאוד מהקבלנים, יש כאלו שמסכימים, אבל הרבה מאוד לא מסכימים למכור לפני שהדירות מוכנות. השאלה אם בקבוצת רכישה, רוכש יכול למכור את הזכויות שלו, את החלק שלו, לפני שהדירה שלו מוכנה.
ברמת העיקרון, התשובה היא כן. כמובן, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. לפעמים, בהסכמי שיתוף יש הגבלות איך ניתן ולמי ניתן. יכול להיות גם בתקנון העמותה, גם הגבלה אם ניתן או לא. בגדול, ניתן, צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
זה לא מורכב לרשום אחרי זה בטאבו, קבוצות רכישה?
לא.
כי בסוף זה טאבו משותף ענק, של המון 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 אנשים.
נכון.
שונה מבניין.
לכן סוחרים עורך דין שיודע את מלאכתו, והוא יצליח לבצע את הרישום. אני לא חושב שזה יותר מורכב מאשר רישום בית משותף אצל קבלן.
אני מחר ניגש לקנות דירה בקבוצת רכישה. על מה אני חותם מולם? על חוזה, רגיל?
אם מדובר בהסכם שיתוף בקבוצה שקונה את הקרקע יחד, אז בדרך כלל אתה תחתום...
מה זה אומר הסכם שיתוף, אגב?
או, זה אחד מההסכמים שעליהם הקונה יחתום, שבעצם הוא כל רוכש ורוכש מתחייב בהסכם כלפי רעו על כל ההתחייבויות כדי לוודא שיבנה כאן. כלומר, זה השותפות בקרקע. הרי כולם, לדוגמה, 100 איש קנו קרקע. כולם שותפים בקרקע באותו מידה. לכולם יש זכויות ולכולם יש חובות. הם צריכים להתחייב אחד כלפי השני כדי לוודא שיהיה ניתן לבנות כאן בניין. בנוסף, כמובן, חותמים על חוזה המחר, לרכוש את הקרקע, חותמים כנראה עם העורך דין, עם הגורם המארגן, ואולי עם עוד כמה גורמים, אנשי מקצוע שיתנו שירות לקבוצה.
מה חשוב לבדוק בהסכם השיתוף?
הסכם השיתוף חשוב לבדוק שיש כאן סנקציות כלפי מפירים. אלה האנשים שיכולים לתקוע את הקבוצה, צריך לבדוק שיש שיניים להסכם. הייתי כמובן בודק את שער ההסכם כדי לבדוק שבאמת יש כאן מספיק יש בהסכם שיניים לכל שער הסעיפים שמאפשרים לחברת הניהול, לשלוט ולקדם את הבנייה וחובות וזכויות.
לרוכש בקבוצת רכישה יש אפשרות לקבל משכנתא, הרי המחיר הוא אף פעם לא סופי עד שזה נגמר. זאת אומרת, הרוכש, אני מאמין, צריך שלם כל הזמן, נכון? לכל אורך הדרך בעצם את התוספות שצריך שלם. אין איזשהו תשלום בהתחלה ותשלום בסוף. אז הוא יכול לקבל משכנתא בעצם בלי איזושהי הגבלה של רף, כאילו כל הזמן הוא יכול לבקש עוד?
שאלה מצוינת. כאשר בונים קבוצות רכישה, איפה ניתן לקבל מימון בנקאי, אגב, לא כל אחד לוקח משכנתא בפני עצמו מאיזה בנק שהוא רוצה. חובה על כולם יחד להתאגד ולקחת מאותו בנק או אותו גורם מממן. למה אני משתמש במילה גורם מממן? מכיוון שלא חייבים לקחת מבנק משכנתא. ניתן לקבל הלוואה לצורך הבנייה מכל גוף, והיום יש הרבה גופים פרטיים שנותנים הלוואות, וברוב קבוצות רכישה כיום דווקא לוקחים הלוואות לצורך הבנייה מחברות פרטיות ולא מבנקים. עכשיו, לשאלתך, כן, ניתן לקבל משכנתא מבנק או מגורם פרטי, שבעצם יסייע במימון, וכל פעם, כל חודש, ישחררו כסף לצורך הבנייה. בעצם משחררים כל חודש, בהתאם להתקנות הבנייה, את הכסף הנדרש. וככה לאט לאט, המשכנתא משתחררת, תוך שנה, שנתיים, שלוש, מסיימים את כל הבנייה, והמשכנתא נלקחת במלואה.
אז הבנק מאשר לעשות את זה בשלבים, בדומה לגרייס בעצם.
כן, בשלבים לפי התקנות הבנייה.
איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לסמוך על זה שכל מה שאומרים לי זה 100% ולא משקרים אותי? הרי כל הזמן יכול להיות הוצאות נוספות. זה משהו שהוא בלתי נגמר בסוף, לבנות בניינים. זה משהו שכל רגע יכולים לומר לי על משהו אחר שזו תוצאה וההוצאות הן גדולות. איך אני יכול לבדוק ולדעת ולהיות בטוח שבעצם אני מקבל את מה שמגיע לי בסכום שבאמת עלה?
רוכש חייב להיות עם יד על הדופק. לא לפחד לשאול שאלות. בסופו של דבר, הרוכש הוא הקבלן של עצמו. יש לו זכות לקבל מידע. הוא צריך לבקש את המידע הזה. הוא צריך להיות אקטיבי ופעיל. אם המנהלים רואים שיש שותפים אקטיביים ופעילים ושואלים שאלות ובודקים, הם יהיו אחרים וידרשו לתת תשובות. וככה הם בעצם הרוכשים יפקחו שהכל נעשה כמו שצריך. עכשיו, בסופו של דבר, כמו שאתה בונה בבית ועושה שיפוץ, יכול להיות הוצאות לא צפויות, גם בקבוצות רכישה יש הוצאות לא צפויות, ואם יש הוצאה לא צפויה, זה יוצא מהכיס שלך, ואלה החיים, צריך להתמודד עם התוצאות.
כמובן, כמובן. אבל כמובן לבדוק ולהיות מיד על הדופק, ולראות כל הזמן שהכל הולך בצורה נכונה ותקינה, ולא שמוצאים בעצם הוצאות סתמיות.
בהחלט.
האם נכון לעשות קבוצות רכישה בתמ"א 38 ופינוי בינוי? הרי בסופו של יום, איך זה עובד תמ"א? מתאספים אספה של דיירים, ואומרים, הבניין שלנו ישן, הרבה מאוד פעמים ככה זה עובד, הבניין שלנו ישן, הבניין שלנו ותיק, בוא נחפש יזם, בוא נחפש מישהו שיעשה את הטעמה. השאלה אם באמת זה עושים דברים כאלה, עושים קבוצות רכישה בפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית.
שאלה מצוינת. התשובה היא, זה נעשה, אבל לא, רוב הקבוצות אינן, רוב הפינוי בינוי והתמ"א 38 אינן קבוצות רכישה. מהסיבה הבאה, כדי לבצע פינוי בינוי נדרש להשקיע שעות וחודשים של עבודה. אף אחד לא משקיע שעות וחודשים ושנים מהחיים שלו בתרומה, בחינם. זה לא קורה. ואם אחד מהשכנים רוצה לקדם כזה דבר, אז הדרך, אם רוצים לארגן זה כקבוצת רכישה, צריך לשלם לו. אם משלמים למישהו, דברים מתקדמים. אם מחכים שזה אחד מהשכנים יתנדב ויקדיש שנה, שנתיים מהחיים שלו, כדי שאתה תקבל, כדי שהפרויקט פינוי-בינוי יקרה כקבוצת רכישה, ובכך להוזיל עלויות וכולם ירוויחו, זה פשוט לא יקרה.
והעלויות הן לא כאלו גדולות, לפי מה שאתה בעצם מתאר פה.
בפינוי-בינוי, היזם מרוויח פחות מאשר קבלן, ולכן ברוב המקרים עדיף לקחת קבלן, שיקח את האחריות, וככל שיש בעיות, יש למי לפנות.
יש למי לפנות, וזה בעצם דבר שהוא חשוב ותמיד טוב, שיש כתובת, ולא כולם מסתבכים עם עצמם. איך לעשות? אז אתה בעצם מציע לא לעשות קבוצות רכישה בפינוי-בינוי.
בהחלט, כן.
לסיכום, מחר מציעים לי להשתתף בקבוצת רכישה. מה הדברים שהיית נותן, מה הטיפים שהיית נותן לעשות?
לפנות לאיש מקצוע, שיבדוק את כל הרקע כפי שהצגנו, יזמים, מימון, אפשרויות בנייה ואת כל הרקע. זה ההצעה הכי טובה, לא לקפוץ. זה נורא, הם יודעים לצייר ומציירים את זה, את ההזדמנות. כאילו זו הזדמנות חד פעמית שתחלוף והנחה מאוד גדולה. אין מתנות חינם בעולם הזה. צריך להשקיע את הכסף באיש מקצוע שיבדוק את הכל כמו שצריך. ואם הכל בסדר, אפשר להתקדם תוך הבנה שייתכן שדברים ישתבשו בדרך ולקחת על כך אחריות.
מי שאוהב יציבות ואוהב דברים שלא משתנים, פשוט שלא יגש לקבוצות רכישה.
שלא יגש, שיקנה דירה גמורה, שמקבלים אותה תוך שלושה חודשים, מוכנה. אם הוא קצת יותר מוכן לקחת סיכון, שיקנה מקבלן, יקבל את הדירה בעוד שנה, שנתיים, שלוש. ואם הוא לא לחוץ לו הכסף ושווה לו החיסכון, שיפנה לקבוצת רכישה.
עורך דין יעקב אפשטיין, אין ספק שהבאת פה הרבה מאוד ערך מוסף וידע להרבה מאוד אנשים בנוגע לקבוצות רכישה. תודה רבה לך.
תודה רבה לאירוח.